ברוכים הבאים, ערב טוב, ברוכים הבאים ביציע ובאולם, שלום לכולם. אנחנו כרגיל ימי רביעי ב9, הרבה אנשים פה שאלו אותי, הם ראו מודעה שמחר אני באטלנטה, אז האם זה אומר שהערב אין שיעור? אז התשובה היא שיש שיעור, אתם רואים, ובעזרת השם מחר אני באטלנטה, יש טיסה היום בחצות ומשהו, עזרת השם, מי שצופה בנו מהאזור, באטלנטה והאזור מוזמן, אנחנו שם לכמה ימים, ולשבוע הבא, גם את זה כבר שאלו אותי פה, בשבוע הבא בעזרת השם יש שיעור, אנחנו אומרים לחזור לפני, ואתם מוזמנים בשבוע הבא, נביא אולי משהו מהדיוטי פרי, חוויות וכולי. טוב, אני רוצה להודות כרגיל לאבי גז, מייסד השיעור הזה, לאביחי אברהם ונתי צנעני, המתנדבים המסורים, אנשי היכל שלמה ומכללת הרצוג שמארחים אותנו כאן מדי שבוע, בראשם צחי מגנזי, עמי פייקובסקי ודוד גורדון היקרים אחראים לכיבוד בקומה השנייה. אנחנו בשידור חי כרגע, משדרים אותנו, פייסבוק, יוטיוב ועוד, יהודה גרובייס ודיני גרובייס, וזה נעשה באדיבותה של קרן דניאלי. כרגיל נשמח לדעת מאיפה אתם צופים בנו, בארץ ובעולם, ואיפה אנחנו תופסים אתכם ביום רביעי. שלל הקדשות שמחות ועצובות של אנשים שיושבים כאן, ושל אנשים שנמצאים איתנו מרחוק, ואנחנו באמת נתייחס לכולם. נתחיל בערב הזה, התאריך הזה הוא היורצייט, יום השנה ה-35 לפטירת הבבא סאלי, הרב ישראל אבוחצירא, הרב ישראל בן מסעוד. עוד מאזין מניו יורק ביקש להזכיר, להקדיש את השיעור לעילוי נשמת הרבנית, מזל טוב מדלן פינטו שנפטרה השבוע. הצופה הקבועה שלנו מרגלית מספרת בבב שבט, יום הזכרתה של אמי, שרה בת מיגל ויהושע אמרם, שהיה רבה הראשי של יהדות אפגניסטן, וכן אם אפשר להקדיש לאחותי הצעירה, דודתי יעל בת מיכל ויהושע, שנפטרה החודש, ואנחנו משתתפים בצעריך מרגלית. דורון איתך, מנהל ישיבת ההסדר בנהריה, כתב לי השבוע רבות על סמל אביתר יוספי, זכרונו לברכה, שלמד בישיבה ונהרג כשהוא נסחף במהלך ניווט, במהלך אימון השבוע בצפון. נקדיש את השיעור לילוי נשמת אביתר, רחמים בן פנחס. וממש לפני שהגעתי לפה, כתבה לי סיגל אדלמן, שהייתה אחת מאלפי אלפי התלמידות של הרב מרזל. הרב מרזל הובא למנוחות הערב בירושלים. הרב שמואל דוד מרזל, שיחד עם רעייתו נחמה, תיבדל לחיים ארוכים, הקימו את מדרשת נתיב בינה, אלפי אלפי חוזרות בתשובה לאורך השנים, שהיה להם לאב רוחני, ולהבדיל, אבל הכי להבדיל מההקדשות היקרות האלה, אנחנו עוברים לכמה וכמה ברכות. יש לנו פה אורחות שהגיעו קצת מרחוק, אנחנו רוצים להגיד שלום לאורחות שלנו מלוד, אתם פה? שלום. אולפנת צביעה מלוד שנמצאות פה במסע חינוכי עם נפתלי חן ועם עוד אנשים, אז ברוכות הבאות. אבל חבר'ה, מה זה לוד? יש לנו פה קבוצה יקרה מארצות הברית. אתם מבינות העברית שלו, הבנות מאמריקה, אתם פה איתנו? מה נשמע? הן שקטות, אמריקאיות מנומסות. ברוכות הבאות, לא עוד חבר'ה. ברוכות הבאות, תודה רבה. הגיעו לפה בנות, קבוצה מיוחדת, יצא לי עכשיו לפגוש, לדבר איתן, שנמצאות פה בשנה, ואפילו ביותר משנה, של לימודים אחרי התיכון. הן נמצאות פה עם הרבנית האהובה, אני יכולה להגיד גם חברתי, הרבנית אלישבע קמינצקי, מנהלת תיכון SKA בניו יורק, שכשהן גומרות את התיכון, הן באות לשנה ללימודים בארץ, ואנחנו מברכים אותם על השנה. אחת מהן, עכשיו דיברתי איתה פה, אחת מהן אנחנו מברכים אותה במיוחד, וזאת חני אריה, שקיבלה כאן בימים אלה תעודת זהות, כי היא לא חוזרת. ברוכה הבאה, חני. ברוכה הבאה. ואת וכל חברותייך שאולי הלכו בעקבותייך. אנחנו ממשיכים. אנחנו רוצים לברך בת מצווה יקרה, שהגיעה, שימו לב, מרחסים עם ההורים ועם אחיה הקטן. מזל טוב לבת המצווה, נויאל אברהם. נויאל, זה השם. עוד יום הולדת בהפתעה, נמצאת איתנו כאן מישהי שאחותה דואגת לה, האחות קוראים לה מלי, והיא מבקשת לברך מישהי שיושבת כאן עכשיו איתנו, וקוראים לה יהודית, אחת המאזינות הוותיקות שלנו, הערב בעולם. מזל טוב יהודית ותודה שהגעת. ויום הולדת אחרון, 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 חביב, באמת באמת חביב. זה בחור שאין לכם מושג כמה הוא משמעותי לשיעור, אני אגיד בקצרה שאם הוא לא היה, אני הייתי עומדת עכשיו בבית ומדברת ככה, אולי לבעלי ולילדים. אבל בזכותו, כל המנגנון הזה קורה כל שבוע, והערב יש לו יום הולדת, וואו, איזה הפקה, אביחי אברהם, מזל טוב. מדי פעם גם אנחנו מפתיעים אותך, מה אתה רוצה? אביחי, תודה שנולדת, תודה להורים שלך שגידלו אותך ככה, ותודה על כל העזרה בכל שבוע בשיעור. מזל טוב. נתחשבן אחר כך על הפדיחה. תודה. אוקיי, רבותיי, נדמה לי שאנחנו סיימנו את הפרק הזה לערב. ניפגש בשבוע הבא, אני נוסעת לאטלנטה, היה מאוד נחמד איתכם, באמת תודה רבה. טוב, פרשת השבוע היא פרשת בו. פרשה שלישית בספר שמות. אנחנו אחרי השבוע הזה, כן, נהייתה מין בדיחה כזאת עם המילה דרמטי, כי נתניהו אמר שיש לו הצהרה דרמטית. אז כל דבר היום הוא דרמטי, וזה דרמטי, זה באמת דרמטי. הכי דרמטי שיש. רבותיי, בפרשת השבוע יוצאים ממצרים. הדבר עצמו קורה, מה שחיכינו לו מתחילת ספר בראשית, מגיע. בהתחלה מופיעות שלוש המכות האחרונות, הרבה וחושך ומכת בכורות, ואז פרעו המבוהל, כן, יוצא בחצות הלילה, פרעו בפיג'מה, מחפש את משה ואהרון, להודיע שזה קורה, הוא מסכים לשחרר את עם ישראל, העם מתארגן ליציאה, בבוקר לאור יום, הם יוצאים משם לנצח. מה שסיפרתי עכשיו יכול להיות עלילה הוליוודית מרתקת. זאת עלילה עם דרמה, משה ופרעו, קריאת הים והמכות. זאת עלילה מרתקת, אבל התורה לא מספרת את זה ככה. התורה לא מספרת את זה בצורה סוחפת, היא לא כותבת את זה כסיפור. תוך כדי, היא כאילו עושה עצור, אבל עצור כזה בחריקת בלמים, עצור עצבני, עצור מצווה לפניך. באמצע הסיפור, עוצרים. באמצע המתח, סטופ. באמצע יציאת מצרים, מה יותר דרמטי? באמצע יציאת מצרים, עוצרים כדי לקבל חוקים, תורות, הוראות, מצוות, הלכות. זה כאילו נראה מבולבל מהצד, המבנה הזה, אבל הוא לא מבולבל, הוא מרגש. הוא אומר לנו משהו על כל חיינו. אנחנו יושבים בתוך כדי התרחשויות וצורבים בנו, פשוט צורבים בעצמנו דברים נצחיים. למה דווקא הדברים האלה נאמרים לנו שם? הרי עוד לא הגענו להר סיני לקבל את כל התורה. ובכל זאת, מהרגע שאפשר, איך שיציאת מצרים נפתחה, יש את האופציה לקבל מצוות, אנחנו מקבלים מצוות. המתנות האלה שניתנות לנו, הן 20 מתנות. ככה יש את המניעה, את הספירה של המצוות בספר החינוך, 20 מתנות. אנחנו לא נלמד 20 מתנות, נחלק אותן לכותרות, ונקבל 4 נושאים. 4 נושאים עיקריים, 4 נושאי על, 4 מתנות שאפשר להגיד שהן צדה לדרך. הקדוש ברוך הוא רואה את עם ישראל יוצא, ואומר, קח את זה, ואת זה, ואת זה, ואת זה. את זה דחוף לי לתת לכם פה. יצאתם? הים עוד לא נקרא, אבל אתם לא תצאו ריקים ויחפים ממצוות. אתם לוקחים עכשיו איתכם 4 מסרים, מעתה ועד עולם, עד הערב. כל מה שנדבר עליו חי וקיים עכשיו. אנחנו הצאצאי צאצאים של אותם יוצאי מצרים, 4 המתנות האלה איתנו עד היום ובעזרת השם לעתיד. אז אנחנו עכשיו נלמד את 4 המתנות האלה, שבאמת קדוש ברוך הוא, לא יכול להתאפק, או שאנחנו לא יכולים להתאפק, חשוב מאוד כאן ועכשיו לדבר עליהם. אנחנו מתחילים בראש חודש. המצווה הראשונה שעם ישראל מקבל כעם. צריך להבין שהדבר הזה נאמר, לכאורה הפסוקים הם באמת די מוכרים, ויאמר השם אל משה ואל אהרון בארץ מצרים לאמור, החודש הזה לכם, ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. על פניו נראה בסדר הפסוק, אבל מה? איפה הוא מופיע? תסתכלו טיפה אחורה, אני הלכתי קצת אחורה, להבין מה שנקרא את הקונטקסט, כן? את ההקשר. ואומר השם אל משה, עוד נגע אחד אביא על פרעו ועל מצרים, אחרי כן ישלח אתכם מזה כשלחו קלה, גרש יגרש אתכם מזה. זה פסוק שנאמר רק כמה שניות קודם. אנחנו עוד לפני מכת בכורות. יש באוויר איום להרוג את כל בכורות מצרים. זה מטלטל את מצרים, זה מטלטל את עם ישראל. זה הזמן לדבר על קידוש החודש? לתת מצווה לקדש את החודש? חכה. עוד אומר הקדוש ברוך הוא, ממש רגע לפני. דבר נא באוזני העם וישאלו איש מעט רעהו ואישה מעט רעותה, כלי חסף וכלי זהב. כלומר, העם מקבל את המצווה להתחיל לקחת מהמצרים את הכלים. והקדוש ברוך הוא גם מתאר לנו מה הולך לקרות. הוא מת כל בכור בארץ מצרים, מבכור פרעו היושב על כיסו, עד בכור השפחה אשר אחר הרחיים וכל בכור בהמה. והייתה צעקה גדולה בכל ארץ מצרים אשר כמו הוא לא נהייתה וכמו הוא לא תוסיף. אנחנו בשיא המתח וזה הזמן, עכשיו נראה שוב את הפסוק, זה הזמן של התורה להגיד את המסר הבא. ויאמר השם אל משה ואל אהרון בארץ מצרים לאמור, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. אי אפשר לחכות. עכשיו דחוף שאנחנו, השבוע היה ראש חודש שבט. אנחנו מציינים ראש חודש מבחינה הלכתית, בכל ראש חודש. אי אפשר לחכות שנגמור את יציאת מצרים. הפרעות חי. זה הזמן להתחיל לדבר איתי על קידוש החודש. לא סתם. רש"י מתאר שהיה שם פשוט שיעור עם מצגת, אפשר להגיד. ממש עם שקפים. רש"י, הראהו לבנה בחידושה את הירח מתחדש. ואמר לו, כשהירח מתחדש, יהיה לך ראש חודש. לא סתם. מסביר הקדוש ברוך הוא למשה, משה גם חושב שזה הזמן לשאול שאלות. בואו נמשיך עם רש"י. תבינו את הסיטואציה, מסביב אנדרלמוסיה שלמה, מסביב מה שנקרא, מסביב יהום הסער. אבל משה ואהרון עכשיו צריכים להתפלפל על מצוות קידוש החודש. תראו את ההמשך. זה הפסוק שאתם מכירים, רש"י אומר שהשם מראה למשה לבנה בחידושה, אבל רש"י ממשיך. נתקשה משה על מולד הלבנה, זה הכי מטריד אותו עכשיו. איך נדע? נתת לי מצווה. שוב, מצווה ראשונה שקיבלנו כעם. בספר בראשית היו מצוות פרטיות. קיבלו את ברית מילה, את גיד הנשה, ואת פרו ורבו. לפי ספר החינוך, קיבלו, אנשים פרטיים קיבלו. אבל עכשיו מתחילים לקבל מצוות כאומה. אז משה אומר, נתקשה משה על מולד הלבנה, באיזה שיעור תראה ותהיה ראויה לקדש? כמה היא תראה כדי לקדש את החודש? זה חשוב. הראה לו הקדוש ברוך הוא באצבע את הלבנה ברקיע ואמר לו, כזה ראה וקדש. ככה, אתה רואה את זה? תעביר את זה לעם, בתורה שבכתב, בתורה שבעל פה, ומעכשיו תתחילו לקדש חודשים. איך המסע ומתן ההלכתי, האינטנסיבי הזה, קשור למה שקורה מסביב? אני חושבת שרש"י נותן לנו פה מפתח. כזה ראה וקדש זה לא רק על קידוש החודש, זה על כל המצוות שעוד נקבל. אולי אתם זוכרים איך רש"י פותח את התורה? הרש"י הראשון על התורה הוא די מפורסם. רש"י אומר בהתחלה, כן, כשאנחנו רק מתחילים לפרש את התורה, הוא אומר ככה, לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם, שהיא מצווה ראשונה שנצטוו בישראל. זו שאלה עמוקה, לא ניגע בה, למה צריך את כל ספר, תדמינו קובץ שמתחיל בראשית ברא, והוא כל ספר בראשית, ותחילת שמות, ואז יש את המילים, החודש הזה לכם, ורש"י כאילו אומר, צריך לעשות דלית, מי החודש הזה לכם, אחורה, עד המילה בראשית, דלית, סייב, היה צריך להתחיל את התורה, החודש הזה לכם, מצד המצוות נכון. אנחנו, אפשר לדבר על זה פעם, לא כרגע, אבל רש"י בעצם זורק אותנו כבר בתחילת התורה, לרגע הזה, ואומר, זה סוג של בראשית 2. זה סוג של, כן, בראשית 2.0. מפה זה בעצם מתחיל. למה להתחיל דווקא בראש חודש? למה דווקא בזה התורה הייתה צריכה להתחיל? ראש חודש, צריך להבין, בימים קדומים יותר, היו עדים שהיו רואים ומקדשים, באים ברגל, לפה, לירושלים, לא רחוק מפה, כן, היו באים למקדש, ומעידים כל אחד מה שהוא ראה, ואז היו מקדשים אותו. עד היום יש משמעויות לראש חודש. אומרים הלל, את הפסוקים של ההלל. אומרים בתפילה מוסיפים יעלה ויבוא. שבת לפני ראש חודש, קרויה שבת מברכים, מברכים בה את החודש שיגיע. יש פעם בחודש מה שנקרא קידוש לבנה, את הברכה של קידוש לבנה. וקוראים בתורה בראש חודש. כמובן, כמובן, המצווה הקשה ביותר ליישום בראש חודש, להורים, לשלוח את הילדים בחולצה לבנה לגן. זה פשוט, אני אלופה, אני לא חושבת שיש חודש, אולי בראש השנה, זה גם ראש חודש, נכון? באלף תשרי זכרתי שיהיה לה חולצה לבנה, בכל זאת ראש השנה. מאוד מאוד קשה, פדיחה גדולה, כן? תמיד הילד בחולצה ירוקה, כולם בלבנה, איך לא זכרת? עכשיו, אני יודעת שראש חודש, רק אני לא זוכרת את זה. עכשיו, מה הפדיחה הכי גדולה כמובן? אם יש ראש חודש, יומיים, יומיים. פעמיים שכחת, כאילו, כזה ראה ותתפדח. אז באמת, אנחנו עד היום דבקים בנקודה הזאת של לקדש את החודשים, לשים לב למעגליות, לשים לב למחזוריות, להרים ראש לשמיים, להתבונן על הירח, וכמו שהיא מתכסה ונגלית, גם אנחנו יכולים להתחדש כל פעם מחדש. אומר לנו הפרשן החסידי הידוע, ספר מי השילוח, אומר לנו, למה התחלנו, למה זה, אפשר להגיד, הבוסט הראשון שאנחנו מקבלים עם היציאה ממצרים? החודש הזה לכם, היינו, כוח לחדש יהיה לכם. אנחנו מקבלים כוח של חידוש בעולם הזה, שתוכלו לחדש, הן בדברי תורה והן בהנהגה. נותן השם יתברך זה הכוח לישראל, ואף שנראה שאינו מצידם, כיוון שהוא התחדשות, אכן השם יתברך חותם עצמו על זה שההתחדשות הוא לכם. אנחנו צריכים לפעול ולקדש את החודש, אנחנו. זה לא, יש הבדל בין השבת, שאומרים שכאילו יורדת על העולם, לבין קידוש החודש, שפה בית הדין צריך לבדוק את העדים. וכאילו אנחנו מכריזים מלמטה על הדבר הזה. אפשר להגיד, מצד אחד כזה ראה וקדש, מצד שני כזה ראה וחדש. המצווה הראשונה שקיבלנו היא גם, זה מצד אחד מצווה, זה הלכה, מצד שני התחדשות. אין, אפשר לדבר על זה עוד הרבה, אבל אפשר להגיד שזאת המתנה הראשונה שהשם לא מתאפק איתה. נותן אותה כאן ועכשיו, אנחנו עוד לא יודעים מי אנחנו. אנחנו עם, באמת יוצאים מצרים, איך נברח מפה? חבר'ה, קודם כל, קחו מצווה. ועכשיו קחו עוד אחת. זאת המצווה השנייה. אפשר להגיד שזה אוסף של מצוות, רוב ככל המצוות, אמרתי שיש 20, הם תחת הקטגוריה הזאת, תחת המתנה הזאת, שנקראת זכר ליציאת מצרים. שימו לב, יציאת מצרים עוד לא הייתה. אנחנו כבר מנציחים אותה. היא בעיצומה. אנחנו כבר כותבים אותה בשבילנו כאן ועכשיו, שנזכור אותה. תוך כדי התרחשות, השם אומר, כאילו פריז לרגע הזה. אתם עכשיו אוכלים מצות, תאכלו אותם לנצח. עכשיו אסור לאכול חמץ, תאכלו את זה תמיד. עכשיו כל המשפחה סביב קורבן פסח, עוד יהיה לכם ליל סדר. וכולי וכולי. עכשיו תשביטו, גם תשביטו אותו לדורותיכם. יש מילים שחוזרות המון המון בפרשה, לדורותם, לדורותיכם. וגם המילה היום. כאילו כל דבר כזה, הוא לא היסטורי. כמו שזה קורה לכם היום, תמשיכו לראות את זה תמיד טרי, כאילו זה קרה הרגע. מאוד מעניין, כי שוב, העלילה ממשיכה, והעלילה מותחת, פרעו, כן, בבעלה, כל מצרים באיזה טרגדיה, אבל אנחנו מתעסקים, כמו שקודם משה וזה, והשם התפלפלו, אנחנו מתעסקים בשאלה הרת הגורל הבאה. אפשר להסתכל על זה כאילו משהו קצת מוזר, אבל אני חושבת, באמת, זה מרגש. שוב, מסביב, אימה, חשיכה, בין מכת חושך, לבחורות, לבריחת העבדים, ואנחנו מתפלפלים על השאלה הבאה, תקשיבו טוב. אם עוד 2000 שנה יבוא הבן שלי וישאל אותי על יציאת מצרים, איך אני אגיד לו את זה בצורה שתהיה חיה ואקטואלית? תגיד לי, זה מה שאתה מתעסק עכשיו? ים סוף עוד לפניך. לא, זה מה שאני מתעסק עכשיו. אני צורב את זה מעכשיו ועד עולם. נעבור בקצרה על כל מה שכמעט כל, לא הכל, אבל כל ההוראות שאנחנו מקבלים משם לדורות על יציאת מצרים. אז כבר בהתחלה השם אומר, האירוע הזה הוא לא חד פעמי, והיה היום הזה לכם לזיכרון, וחגותם אותו חג להשם לדורותיכם, חוקת עולם תחגוהו. שבעת ימים, מצות תאכלו, אך ביום הראשון תשביטו שאור מבתיכם, כי כל אוכל חמץ ונחרטה הנפש ההיא מישראל, מיום הראשון עד יום השביעי. כלומר, עוד לא התחלנו, כבר אנחנו מנציחים את זה לנצח. ואז כמה מאפיינים מעניינים מתגלים לנו על יציאת מצרים. ושמרתם את המצות, כי בעצם היום הזה, שוב, אנחנו בליל הסדר תמיד נזכר בזה, בעצם היום הזה, עכשיו, הוצאתי את צבאותיכם מארץ מצרים, ושמרתם את היום הזה לדורותיכם, חוקת עולם. אין ילד שלא מבין שם, שמה שקורה עכשיו נועד להנצחה. עכשיו, רש"י אומר, זה מנגנון, מה זה ושמרתם את המצות? שוב, אנחנו רק במצווה שנייה, שלישית, רק התחלנו. רש"י אומר, מה זה ושמרתם את המצות? כולנו יודעים שלא יבוא לידי חימוץ. הייתם פעם מפעל מצות, או אפיתם לבד, זה על השנייה, זה על המילימטר, זה, אפשר להגיד, חיים או מוות, כן? חמץ או מצה, זה נורא מהיר, זה נורא יעיל. רבי ישעיה אומר, אל תהי קורא את המצות. אל תגידו ושמרתם את המצות. תגידו ושמרתם את המצוות. כדרך שאין מחמיצים את המצות, כך אין מחמיצים את המצוות, אלא אם בא לידך, עשה אותה מיד. אנחנו למדים מכאן סוד מאוד גדול על כל המצוות. כמו שאתה מתייחס למצה, איך אתה מתייחס למצה? חיוניות, ערניות, מהר מהר שלא יחמיץ. עכשיו, חמץ מצה, זה כפסע, חשוב מאוד. בדקדוק, בהתרגשות, בערנות. שמרתם את המצות. קח את ההתלהבות הזאת, וכך שמרתם את כל המצוות. זה רעיון ששמעתי מיחיאל מיכאל מונדורוביץ', הוא מפקח חינוכי, מוציא כל שבוע למורים רעיון ככה, והוא אומר, כל הרעיון שאנחנו לומדים מיציאת מצרים זה זריזות כלפי כל דבר טוב. זה המנגנון, כמו מצה, ככה להסתכל על כל דבר בעולם, ביעילות וכו'. והוא נותן הגדרה מאוד מעניינת, מה זה זריזות? זה אחד שרץ כל כך מהר, שובר את הכל, לא שם לב, דורס סקנות בדרך, זה זריז. הוא אומר, זריזות, זה הגדרה מעניינת, זריזות זה קודם כל במחשבה. עם ישראל נקרא להיות עם זריז, קודם כל במחשבה. מביא ציטוט מאוד יפה מהספר אורחות צדיקים, ספר מפורסם שמחברו לא מפורסם, לא יודעים מי הוא. וכתוב שם שבזריזות המטרה היא לא לרוץ מהר או לרכב מהר על סוס, כן, ככה הוא כותב, אלא מה זה זריזות? שיהן נאור בליבו ויקץ במחשבתו, ואז ויקלו עבריו למלאכתו. האם הלב שלי ער? האם המחשבה שלי מקיצה, כן, מתעוררת? ואז האיברים כבר קל להם, ויקלו עבריו למלאכתו. כבר קל לאיברים לעשות את המלאכה. אבל זריזות זה קודם כל בתודעה. אנחנו יודעים שזקנה היא קודם כל פה, ואז משפיעה החוצה. אז קודם כל, בתוך כל החוויה הזאת, השם צורב בנו את המאפיין של זריזות, כן, ושמרתם את המצות, ושמרתם את המצוות. אחר כך הוא אומר לנו, תבינו שמה שקורה עכשיו, אני מדבר איתכם אלפי שנים קדימה. תחשבו איזה אסטרטגיה, איזה חזון. תחשבו כל אחד על ליל הסדר האחרון שלו. לא יודעת איפה אתם הייתם, אני הייתי אצל גיסתי, אני מודה לה על זה מאוד, זה ריחה אצלה איזה 30-40 איש, גיסתי אהובה, אבל כל אחד אפשר בליל הסדר, בעצם כאילו הוא נורא, איזה חץ כזה, מתחילת ההיסטוריה שלנו, מ-3,000 שנה אחורה, והופ, הוא מגיע כאילו לשולחן ליל הסדר. אנחנו שליחים של כל הדורות האלה, כי השם אומר למשה, כבר אז, ושמרתם את הדבר הזה לחוק, לך ולבניך עד עולם. והיה כי תבואו אל הארץ, הנה, בנו, אשר ייתן השם לכם כאשר דיבר, ושמרתם את העבודה הזאת. והיה כי אומרו אליכם בניכם, מה העבודה הזאת לכם? ואמרתם, זבח פסח הוא להשם, אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים, בנוגפו את מצרים ואת בתינו ציל, ויקוד העם והשתחוו. העם, שוב, בתוך כל המאומה, אנדרלמוסיה, גם קדקידה וגם השתחווה. העם מאוד מאוד מתרגש. ממה הוא מתרגש? מדובר על עבדים, הם עוד מלוכלכים בטיט. הם אתמול בנו פירמידה וסחבו תבן ולבנים וחטפו מכות מהנוגס המצרי. הם עדיין משועבדים. פתאום באים, ועל מה מדברים איתם? הבן שלכם ישאל אתכם בארץ ישראל. איזה מרגש. ויקוד העם והשתחוו, אומר רש"י, על בשורת הגאולה וביאת הארץ, ובשורת הבנים שיהיו להם. מי מדמיין? ארץ ישראל? בנים, פה אסור ללדת, צריך לזרוק את הילדים ליאור. איזה ארץ ישראל, מה? זאת של אברהם, יצחק ויעקב? זה קורה, זה אמיתי? ויקוד העם וישתחוו. הרבה פעמים, אם אתה רוצה להרים בן אדם, תן לו הסתכלות קדימה. לא הכאן והעכשיו, אלא השם והאז. אנחנו יודעים שבהרבה דברים, להסתכל כאילו מעבר למקומי, זה נותן לבן אדם כוחות. אולי בדורנו, הסיפור הכי מפורסם זה ויקטור פרנקל כמובן, ניצול השואה מפורסם, הוא מספר בספרו אדם מחפש משמעות, הוא אומר איך התגברתי, והיה יוצא לסיבובים במחנה, מחנה עבודה, והיה מדמיין שהוא נותן הרצאה באוניברסיטה, הוא כבר היה, כן, בתחום הפסיכולוגיה, הפסיכיאטריה, אבל אני מדמיין שאני לא פה במחנה, אני חוזה את עצמי, יושב ונותן בקמפוס לסטודנטים הרצאה, תחת הכותרת, הכל מפורט בדמיון, הכותרת, החוויות הפסיכותרפיות במחנות הריכוז. כלומר, הוא כבר מדמיין את עצמו, מדבר על זה עם הסטודנטים שלו. נתן לו המון כוח, כן, לעבור את כל, את כל התקופה. לחלום מציאות אחרת, נותן לנו כוחות. השבוע יצא לי לעשות משהו שקוראים לו וובינר, זה משדר בשידור חי, יחד עם חמותי היקרה, שהיא מנחה תורים, זיו המאיר קוראים לה, מכונה אמא מאיר. עשינו יחד תוכנית על, על מה? על חינוך ילדים. אני עם השאלות ועם התשובות. ונתנו גם לציבור לשאול שאלות. שידור חי, והם שלחו ברוך השם מאות שאלות מכל מיני תחומים. ממש זה היה מניפה מאוד מאוד מרגשת מה מטריד את הורי ישראל. אפשר להגיד שזה היה מגמילה מחיתולים, עד גמילה מסמים, כן? וכל מה שבאמת, וכל מה שבאמצע. וככה, אני שאלתי והתחילה לענות, ואז שאלתי אם אני בכל זאת יכולה להתערב רגע. נדמה לי, כאימא לא, כן, לא כזאת בוגרת, אבל כן, כל אחד רואה את זה, כשהילד שלו כבר בן כמה שנים, את ההתפתחות. כאילו, הרבה שאלות היו נורא תקועות, הוא לא נגמל ממוצץ. עכשיו, אפשר לפתור את זה, ואפשר להגיד, אבל קודם כל, את יודעת, נראה לי שבגיל 10 הוא יגמל. הוא לא נגמל מחיתול, הוא כל הזמן הרביץ לאחותו. אני לא חושבת שבגיל 20 הוא ירביץ לה. הוא לא מתלבש בבוקר. אני בטוחה שבגיל 12 הוא יתלבש. טוב, זה לא, אני, אי אפשר להיות ככה מנחת הורים, כן? להגיד לכולם, יעבור, יעבור, עד החתונה הכל יעבור. זה שטחי. אבל יש בזה, אפילו חמותי הסכימה, יש בזה משהו, וזה קשור למה שהשם עושה לנו פה. איזה בעיה שאין לך? סתכל 3 שנים קדימה, אפילו פחות, המגמה היא מגמת שיפור, המגמה היא מגמה חיובית. אז ויקוד העם והשתחוו. כלומר, השם צורף בנו גם את העתיד הגדול שאנחנו עוד צפויים לו. אבל הוא לא מסתכל רק על העתיד, מאוד מעניין לראות, שהוא מסתכל בהמשך גם על העבר שלנו. ושוב, אנחנו באמצע אירוע, אז אנחנו מחברים אותו לעתיד, ואז אנחנו גם מחברים אותו על רצף, על שרשרת הדורות, לעבר. אנחנו לא איזה אטום מנותק, אתם לא סתם בו עכשיו מול פרעו, אתם חלק מסיפור שלם. והיא מקץ 30 שנה ו-400 שנה, והיא בעצם היום הזה יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים, ליל שימורים הוא להשם, להוציאה מארץ מצרים, הוא הלילה הזה להשם שימורים לכל בני ישראל לדורותם. הפסוק עצמו הוא מספיק מרגש בפני עצמו, אבל תראו מה רשי ככה מוסיף. מה זה הוא הלילה הזה להשם? הוא הלילה שאמר לאברהם, בלילה הזה אני גואל בניך. בום. שוב קיבלנו איזה ככה אלומת אור, הפעם לא קדימה. הפעם אחורה, ההבטחה היא לאברהם, ברית בין הבתרים, מה שאנחנו שומעים פה מדור לדור, כבר 200 ומשהו שנה, הלילה זה הלילה ההוא, הלילה זה הגיע. וואו, שוב, השם לוקח אותנו, אפשר כאילו כל ההיסטוריה חיכתה ללילה הזה, המפץ הגדול, כן, זה עכשיו קורה. ועוד תוספת שהוא נותן לנו, אפשר לטעות ולחשוב שזה רק ליל הסדר. בסדר, אחי, אין בה, פעם בשנה נתכנס ונעשה את כל הקושיות והילדים וננקה לפסח. פעם בשנה נזכיר. אומר לנו פה השם, חבר'ה, לא פעם בשנה. כל יום, כל היום. מישהו פעם שם לב כמה יציאת מצרים מוזכרת? איפה שלא תפתח את התפילין, תמצא. תפתח את המזוזה, תמצא. תסתכל בברכת המזון, תמצא. נסו יום שלם לראות כמה יציאת מצרים מוזכרת סביבנו, כל הזמן עוטפת אותנו, בתוך עולמו של היהודי. ואומר פה רשי, אומר קודם כל, ויאמר משה אל העם, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים מבית עבדים, כי בחוזק יד הוציא השם אתכם מזה ולא יאכל חמץ. רשי אומר, מה זה זכור את היום? לימד שמזכירים יציאת מצרים בכל יום. כל הזמן אנחנו צורבים אותה במציאות שלנו. זה לא רק חג הפסח, אלא יש לי יום יום חג. כן? זה כל הזמן צרוב בנו, איפה שלא נסתכל. זה סוג של הבשורה שיש לנו לספר לאנושות, זה מה שיש לנו להגיד. זה תפיסת עולם, להיות יהודי שיצא ממצרים, זה אמירה. ולסיום, עוד מאפיין, הכל שוב, הכל נאמר לנו ברגע מאוד מאוד דרמטי, כל המסרים האלה שיפרחו והתפתחו לאלפי שנים, אבל זה כבר נעוץ שם, השם עוד פסוק מאוד מאוד יפה, אומר לנו דווקא שם, אתה יכול להגיד, תגיד את זה בשיר השירים, תגיד את זה בנביא, יש עוד הרבה זמן להתפיית, כי זה פסוק ככה יפה. היום אתם יוצאים בחודש האביב. איזה מילה אביב, זה מילה פתאום, קודם דיברנו על מילים יותר ככה קשות, חודש האביב. ראו חסד שגמלכם, אומר לנו רשי, איזה חסד שהוציא אתכם בחודש שהוא כשר לצאת, לא חמה ולא צינה ולא גשמים, כן? בחוץ יש היום צינה וגשמים, כן, כל הכבוד למי שהגיע, כן, ברחנו פה את כל העולם, מלוד ועד אמריקה, גם מי שגר רחוב ליד, אולי אפילו יותר קשה לו אם הוא בא ברגל. כל הכבוד למי שפה באולם, ודש לכל מי שבבית עם שוקו ופוך, כי באמת זה יום כפו, יום קר. הילדים שלי מחכים לשלג מחר, אני לא יודעת, אבל זה קצת פייק ניוז, כל ה... כבר שבועיים מבטיחים, זה לא, לא קורה. אוקיי, הודעה דרמטית, מה שנקרא, כמו שהיה לנו, לא, לא דרמטי. אוקיי, אבל בכל מקרה, גם מזג אוויר זה עניין, למישהו יש עכשיו חשק לצאת ממצרים, ראו חסד שגמלכם, היום אתם יוצאים בחודש האביב, זה באמת איזה עד היום ביטוי, אפשר להגיד, האביב הערבי, כן? זה לא בדיוק פרח. אביב העמים, כן? באירופה. אביב זה איזושהי אמירה. ובאמת המסר, הרב קוק אומר לנו, יציאת מצרים, מכירים את זה? יציאת מצרים, תהיה לעד האביב של העולם כולו. כלומר, לנצח תהיה האביב של העולם כולו. מה זאת אומרת? המסר הזה הוא מסר של אביב, של פריחה. של שחרור, של איזה ככה, להוציא, אביב זה, מה זה פריחה? זה להוציא את מי שאני באמת לפרוח, גם כבן אדם. חשבתי על זה השבוע, מה זה השיעבוד? הרי אנחנו באמת לא משועבדים לשום פרעו. אז באמת השיעבוד, כאילו, קשה להגיד, וכל מיני משלים וזה, אבל ממש הסתכלתי השבוע על זה מזווית אחרת. בעצם פרעו חושב שאדם יכול לשעבד אדם, ואנחנו טוענים שלא. אנחנו באים, המסר של יציאת מצרים זה, אדם לא משועבד לאדם. אדם משועבד להשם, משועבד לרוח, הוא לא משועבד למה אומרים עליי, לאדם אחר. אז ברור שאנחנו לא היום בשיעבוד, כן, של אלימות. אבל, סתם, פשוט בגלל הבחירות, יצא לי לדבר עם מישהו שרץ בליכוד, לפריימריז, שבהצלחה מה שנקרא, כן, צפוף מאוד, ואז הוא אומר, כאילו, אני מדברת איתו, ואני שם הלב שהבן אדם, כל התודעה שלו זה, מה אומרים עליי במרכז הליכוד. הוותו לו. כלומר, אין עולם, מה אומרים עליי במרכז הליכוד, זה מין מעגל כזה. עכשיו, לכם אכפת מה חושבים עליכם עכשיו במרכז הליכוד? אכפת לכם מה חושבים עליכם עכשיו במרכז מרץ? יש פה חבר'ה בדיבור איתם בדיוק לפני השיעור, יש לנו פה פעילים של מפלגת זהות. אכפת לכם מה חושבים עליכם במרכז... אנחנו... אין לכם מרכז, פריימריז פתוחים. אבל בכל מקרה, כל אחד מאיתנו, אני לא בדיוק מזיז לי עכשיו מה חושב עליי, כן, טוב, אין מרכז לי, יש עתיד, אבל לא משנה. לא אכפת לי מה חושבים עליי. אני רואה בן אדם, כל מה שהוא מרוכז, זה מה חושבים עליי מרכז ליכוד. למחרת ישבתי עם חברה שלי, עיתונאית, וגם שמתי לב שכל התודעה שלה, ממש פוקוסט ככה, מאוד 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 מרוכזת, במה חושבים עליה בטוויטר. מה החבר'ה בטוויטר כתבו עליה. ואז פתאום, ואני בטוחה שגם אני כזאת, כן? אני לא יודעת, אני לא חיה כל היום מה אומרים עליי בטוויטר, או מה אומרים עליי מרכז ליכוד, אבל כל אחד פה יש לו את המרכז ליכוד שלו. וזה סוג של שיעבוד. מה אומרים עליי בה? מה חושבים עליי? יציאת מצרים גם מזה באה לגאול אותנו כל הזמן מהמשחקים האלה, מהתדמיות, מהשיעבודים האלה, שהם יותר מורכבים משיעבוד של, כן, של שוט ושל אלימות, אבל גם הם שיעבודים של אדם, לאדם, אני משעבד את עצמי, אני פועל כדי שאתה תאהב אותי, תעשה לי לייק, תפרגן לי, תבחר בי, זה לא פשוט. וכל האביב הזה, כן, את כל זה אנחנו מקבלים שם, כמו ששמתם לב, השם לא מחכה שנגיע לארץ לספר לנו את כל זה אחורה, אלא אונליין, מה שנקרא, הוא צורב בנו את החוויה. זה המצווה השנייה. אז אמרנו ראש חודש, ואמרנו ליל הסדר, וכל מצוות יציאת מצרים באשר הן. עכשיו קורה דבר מאוד מאוד מוחשי. קידוש החודש זה אמורפי, רואים את הירח. יציאת מצרים זה גם, זה רעיון יפה להגיד על כל... זכר ליציאת מצרים וזכר וזכר. עכשיו אנחנו מקבלים, אפשר להגיד משהו שהוא מאוד מאוד, מאוד תכלס, באותו עיתוי מיוחד, באותו לילה קדוש, אנחנו שומעים את המילים היפות האלה פעם ראשונה. והיה לך לאות על ידיך ולזיכרון בין עיניך, למען תהיה תורת השם בפיך, כי ביד חזקה הוציאך השם ממצרים. אתה רוצה לזכור את הלילה הזה? תניח תפילין. מה הקשר? באותו לילה, זה בכלל לא היה להם ברור, כן? זה כמו סטארט-אפ. באים אליך ואומרים, תיקח קוביות, תשים בתוכם פסוקים, עיניים, ידיים, כל בוקר, זה מחבר אותך ליציאת מצרים. נחמה ליבוביץ' מסבירה, פרופסור נחמה ליבוביץ'. מעניין שדווקא היא מסבירה, לא הניחה תפילין מידיה ומימיה, ולא ראתה בכך ערך, דיברה על כך שאדם צריך לעשות את המצוות בהן הוא מחויב, והיא לא מחויבת בזה. אבל דווקא היא נותנה את אחד ההסברים היפים. חנן פורט אומר שהוא מתפלא איך אישה מסבירה ככה לגברים את המשמעות של תפילין. אז פרופסור נחמה היקרה נתנה הסבר נפלא. היא אמרה שהרבה מאוד פעמים יש לנו רצון לעשות פריז לאיזושהי חוויה. יש הר געש שמתפרץ, אבל בסוף הוא קופה לגבישים כאלה. אפשר לקחת את זה לימינו. שמתם לב היום, מה המזכרת הכי פופולרית באירועים? מה אתה יוצא בסוף עם? מגנט, נכון? איך המקררת לכם נראה? אתה מקבל מגנטי, טוב, אצלי, הילדים כל הזמן כבר אוספים את זה, נכון? מהבר מצווה של זה, מהזה של זה, מהזה של זה, וזה פדיחה, אתה רואה שלבשת אותו דבר לכולם, וכל מגנט, כל מגנט כבר, הוא שומר את החתונה הבאה, ואז היא תיצור מגנט, והיא תשמור את הגן, זה ממש מדור לדור של מגנטים שם. אבל מה העניין? עובדה, אנחנו נמצאים באירוע, כך איתך חתירה, זה לא היה לפני כמה שנים. זה לא רק עניין שיותר קל, טכנולוגית, יש בזה איזה משהו, כך איתך חתיכה הביתה, כך. אנחנו, החתן והכלה, נותנים לך מהשמחה הגדולה שלנו, מההר געש, איזה גביש קטן. ככה הביתה מגנט. התפילין זה המגנט שלוקחים הביתה מיציאת מצרים. ככה נחמה מסבירה. אנחנו, את הרגעים הגדולים האלה, חייבים לנצור באופן מאוד מאוד מוחשי. כן, כן, רצועות של אור, כן, כן, סופר סתם, כן, ידיים, עיניים. הנה, אומר לנו רשי. רוצה לומר שתכתוב פרשיות הללו ותקשרם בראש ובזרוע, שהרואה אותם קשורים בין העיניים, יזכור הנס וידבר בו. כלומר, אני לא יודעת אם זה קורה, אבל אתה רואה בן אדם עם תפילין, אתה אמור להיזכר בנס יציאת מצרים. הרב קוק כותב את זה, זה פסקה ששמתי לכם בדף המקורות, הוא כותב שבעצם, באמת עצם פעולת יציאת מצרים, היא פעולה שאינה נפסקת כלל. היא ongoing. מכירים, יש לנו אורחות באמריקה, present progressive, מכירים? ING. אז ongoing, זה יציאת מצריימינג. זה כל הזמן, זה מתמשך. He is walking, כן? He is יציאת מצריימינג. בעצם פעולת יציאת מצרים, אומר רב קוק, היא פעולה שאינה נפסקת כלל. גם עכשיו נמשך המנגנון. כל היסוד של יציאת מצרים, אומר לנו, הוא להילחם בטבע הגס של החיים. ואיך נלחמים? אומר רב קוק, תפילין. הוא כותב את זה בסידור שלו, סידור עולת ראייה, כשהוא מסביר את מצוות התפילין. הוא כותב את זה שם, שהתפילין עוזרים לנו, כי כל המטרה היא להילחם בטבע הגס של החיים, לנצח את הטבע, לחקוק בו את הרשמים הגדולים, ושוב, זה שוב תזכורת שיציאת מצרים זה לא רק לצאת לחירות מדינית ופוליטית ודיפלומטית, אלא אנחנו באמת יוצאים משיעבוד, מגסות לעדינות. זאת המלחמה שלנו עד היום, כן? לא להתבלבל. המלחמה, לפני כל המלחמות עם אויבינו, זה על נפשנו. אם אנחנו גסים או עדינים, אם ניצחנו את הטבע שמושך אותנו, מושך אותנו למטה, וזה כמובן, זה נחמה מסבירה. זה לא רק תפילין, זה כל מעשה קטן. זה המעשה הראשון שקיבלנו, אבל אנחנו יודעים שזה, שוב, זה כל הפורמט הזה של פיזי. זה יכול להיות נרות שבת, זה יכול להיות חנוכיה, זה יכול להיות סוכה. כל אלמנט פיזי, הוא עוזר לנו במלחמה הזאת נגד הטבע הגס של החיים, כשבעצם הרבה מאוד פעמים העובדה שזה מקיף את הכל עלולה גם להפריע לאחרים. יש רבים שהיו מעדיפים את היהדות סגורה בבתי הכנסיות שלה, מתוחמת, לא פורצת לפרהסיה. בסדר, תהיה דתי בבית, מה אתה עושה על המסך שלי? תהיה דתי בבית, מה אתה עושה על הפיד שלי? תהיה דתי בבית, מה אתה עושה בכנסת שלי? והעובדה באמת שיש ליהדות מה לומר בכל המישורים מושכת אותנו בשנים האחרונות לקונפליקטים. אחד השיאים של הטרנד ההדתה פורסם לפני כמה ימים, וקשה לשבור שיאים בטרנד הזה, אבל בכל זאת, אירוע שבו באמת ראינו איך העובדה שהיהדות היא, כן, היא נוכחת, היא נוכחת. אני לא אסגור את עצמי, זה לא יהיה כתוב רק בתוך המזוזה, זה יהיה גם בחוץ. שוב, לא בכפייה ולא בעצבים, ובטח שלא בחוסר נימוס והכל בעדינות, אבל מה זאת אומרת? אבל זאת זהות שלנו, גם אם לא היינו חיים בישראל, ובוודאי כשאנחנו חיים במדינה יהודית אחרי 2000 שנה. והדבר הזה מוביל לפחד, זו תופעה שדורשת דיון יותר רציני. אנחנו רק נראה דוגמה שאני חושבת שהיא מאוד מאוד מעוררת מחשבה. מה שקרה זה שבתל אביב קבוצת ילדים באיזשהו פרויקט מחוננים קיבלו מזכרת, רק ילדי יום ההולדת מקבלים מזכרת כל חודש, ואותה קבוצה של ילדי יום הולדת קיבלו מזכרת, מחזיק מפתחות, כולם מחזיק מפתחות. בצד השני של מחזיק המפתחות, אבוי, הופיעה תפילת הדרך, שזה, אתה יודע, אתה קונה בבזר, הכל בשקל, הכל בשנקל, אתה מקבל זה עם מחזיק מפתחות, טוב שלא איזה פרזומת למוסך, אבל בסדר. וזה חולק לילדים שהייתה להם ימולדת באותו חודש, זה עורר מאומה, מאומה רצינית בקרב ההורים, כמובן ידיעות בתקשורת, ברשתות. תוך זמן קצר, בית הספר נאלץ להתנצל. לא סתם להתנצל, זה בעצם המכתב שנשלח בחזרה להורים, רק שתבינו את הפרופורציות ואת האמוציות. הורים יקרים, שלום. בעקבות השיח שנוצר סביב חלוקת מחזיקי המפתחות שבצידם האחורי כתובה תפילת הדרך, ברצוננו להבהיר. בכל שנה אנו נוהגים לחלק מתנה סמלית אחת לחודש לילדי יום ההולדת. מחזיקי המפתחות הוזמנו ללא ידיעה שבצידם האחורי מצויה תפילת הדרך. לאחר שחולקו מחזיקים בודדים על ידינו, ללא כל כוונה לקדם אג'נדה דתית, ברגע שהופנה לתשומת ליבנו שהדבר פוגע ברגשותיהם של חלק מההורים, התקבלה ההחלטה להפסיק את חלוקת המחזיקים ולחלק מחזיקי מפתחות ללא כיתוב. בכוונתנו להסביר לתלמידים את השינוי, ובנוסף להפוך את המקרה להזדמנות לשיח ולמידה סביב הנושא. תביא את המחזיק, עכשיו בוא נעשה שיח. אנחנו מזמינים אתכם, כמו תמיד, לפנות ישירות אלינו בכל נושא שמעסיק אתכם, או בקיצור, מה הלכתם לכתוב פוסטים ברשת, בואו איתנו. בברכה, צוות מרכז עמית למחוננים תל אביב. מה מרגיש ילד שלוקחים לנו בחזרה מחזיק מפתחות עם תפילת הדרך בצד השני? אני לא יודעת, אני יודעת שזה יופי של הרצאה לאותו ילד שיחזור בתשובה, איך הוא יתחיל את ההרצאה, יש לו כבר 5 דקות ראשונות. אבל ברצינות, אני אומרת, צריך לחשוב, אין לי איזה תשובות מוחלטות, אני מודה, בזמן האחרון אני משתפת אתכם בהתלבטויות, אין לי איזה תשובות מוחלטות, כן, מי להשם אליי, אבל אני מעלה פה גם סימן שאלה ואני אשמח לתגובות. זה אומר משהו, זה מעיד על משהו עמוק יותר, על בעיה עמוקה יותר. בעיקר אני חושבת שהנקודה היא, ואני שואלת בעדינות, האם זה הדבר שהכי מסוכן לילדי ישראל? למה נחשפים ילדים במסכים, כן? מכל המגזרים והסוגים והגילאים, בשעות אחרות. האם תפילת הדרך היא האיום הכי גדול על הרוחני לשלומם של הילדים? ובואו נגיד שזה קצת הצחיק אותי, כאילו הרי בתפילת הדרך אומרים מאחורה, ותצילנו מקף כל אויב ועורב וליסטים וחיות רעות בדרך ומכל מיני פורענויות המתרגשות לבוא לעולם. מתברר שהתפילת הדרך עצמה היא הפורענות, כאילו תצילנו מתפילת הדרך, זה הפורענויות שמתרגשות לבוא לעולם, תחזיר לי את המחזיק מפתחות. אז אנחנו כבר במצרים קיבלנו ציווי, כן, שהדברים האלה כן יהיו חלק מהפרסיה, לא רוצים, לא צריך, אבל כן, מהתפילין והלאה, זאת החצנה, זה לא רק בלב. זה גם בדברים, באלמנטים פיזיים. אנחנו עוברים אל המתנה הרביעית שקיבלנו באותו לילה היסטורי, אותו לילה חשוך, שהיה לילה כיום יאיר, כן? זה היה לילה שהפך את החושך לאור, את השיעבוד לגאולה. ושם, ממש שם, השם מדבר איתנו על בכורות. זה מאוד מעניין, בגלל מכת בכורות, מתחיל שיח על מה זה בכלל בכור. כל בכורי מצרים מתו, כל בכורי ישראל חיו. למה זה מחייב אותם? מה המשמעות של בכורה? נזכיר שמתחילת ימינו אנחנו מתקוטטים על הבכורה, קין והבל, יעקב ועשיו, יצחק וישמעאל, מי הבכור, מי ממשיך? עכשיו אנחנו כולם יחד, כמו שהנביא אומר, בני בכורי ישראל, כל העם הוא בכור, עכשיו ממשיכים, אבל בתוך כל משפחה, בתוך כל יחידה משפחתית, בתוך כל בית, וזה מעניין, המילה בית גם חוזרת הרבה, המון משמעות יש למשפחה. אנחנו לא יוצאים לכבוש את הבסטיליה. מהפכה של מצרים לא קורית ברחובות. זה לא יוצאים להפגנות בכיכר. הפוך. אתה רוצה לעשות מהפכה, כל אחד נסגר בבית שלו. אוכל בסלון, במרחב הביתי שלו, ולא יוצא החוצה עם הקרובים הכי קרובים אליו. ככה עושים מהפכות אצלנו, ככה זה קורה. וגם המצווה הזאת קשורה למעגל הזה, המעגל האינטימי, המעגל המשפחתי. יש אבא ואמא ובן, ונולד בן בכור, וצריך לפדות אותו כזכר לאותו, לבכורות של שם. אבל גם כי אנחנו יודעים שזה, זה משמעותי. בן ראשון זה בן ראשון, הוא הופך את ההורים להורים, הרבה פעמים גם את הסבא והסבתא. הוא הופך לסבא וסבתא, לא צריך להסביר את המשמעות. ואנחנו שומעים פה בפעם הראשונה, גם על המצווה הזו, בפקאג' הזה, בחבילה, שהשם מאבזר אותנו בלילה הזה, הוא נותן לנו גם את המצווה הזאת, גם פדיון של בהמה, גם פדיון של בהמות, וגם פדיון של בני אדם, וכל בכור אדם בבניך תפדה, ורשי כבר מסביר, הלכה, 5 סלעים. אני מניחה שכולם היו פה פעם בפדיון הבן, לפחות פעם אחת, זה יוצא, יש לא מעט פדיון הבן. מה שקורה, מבחינה הלכתית, האב פודד בנו הבכור ביום ה-30, בגיל 30 יום, חודש, אם לא עשו, צריך גם אחרי, שמעתי על פדיונות, כן, של אנשים מאוד מאוד מבוגרים, שמים הרבה תכשיטים ככה על התינוק, והאבא בעצם מציג את התינוק, אומר, זה בני בחורי, שילדה לי וכו'. הכהן שואל אותו שאלה מאוד מאוד מוזרה, שואל אותו בארמית, מה בעת פי? מה אתה יותר רוצה? מה אתה יותר רוצה? את התינוק? ליתן לי בנך בחורך, או לפדות אותך בעד חמישה סלעים. אותה חמישה סלעים של רשי מאותו לילה, אתה רוצה את התינוק, או אתה רוצה לתת לי חמישה סלעים ולפדות אותו, או שאתה רוצה את החמישה סלעים ואני לוקח את התינוק. האבא כמובן עונה, אני עוד לא ראיתי פדיון שענו אחרת, כן? האבא כמובן עונה, אני חפץ לפדות את בני, נותן לו את החמישה סלעים, מברך בשם ומלכות, ברכה בשם השם, והכהן מברך את הילד בברכת כהנים כמובן, עורכים סעודת מצווה, סעודה שיש בה אומרים הרבה סגולות, הרבה משמעות ומעלה להיות בסעודה של פדיון הבן. מהצד, אם אנחנו מסתכלים על זה, לא אומרים, אוקיי, נעשה, אבל מה? קצת נראה מוזר, קצת נראה מיושן, מה בדיוק קורה פה? אחד ההסברים היפים שאני שמעתי על פדיון הבן, הוא של הרב יוני לוי, הרב המחנך הצעיר יוני לוי, שמסביר, פתאום נותן לכל הטקס הזה משמעות שממש מקרבת אותה אלינו. הוא אומר, האבא עומד פה ומול כולם, נשאל שאלה מאוד נוקבת. השאלה היא, מה אתה רוצה יותר? ילד או כסף? זו שאלה לכל אורך חייו של הילד ולכל אורך חייך האבא. מה אתה רוצה יותר? מה סולם הערכים שלך? מה יותר חשוב? מה קודם למה? הילד הזה או כסף, קריירה? הילד הזה או העיתון או הטלפון או הטלוויזיה? הילד הזה או קריירה בחוץ ורדיפה אחרי תארים ואחרי כבוד מדומה? במה אתה בוחר, אבא? שהוא יספר לך איך היה בית ספר ואתה תספר לו איך היה בעבודה? בלהיות נוכח בחיים שלו באמת? גם בגבולות, גם בסמכות, לפעמים גם בקושי, לא רק ברוך. אבל להיות שם? מה היא בעת פה? אתה רוצה להיות פה או תבחר לענות לעוד מיילים. מה אתה רוצה יותר? השאלה הזאת היא באה ליש אבא, זה רק נהיה אבא. ליישר את סולם הערכים שלו. לסדר לו את סולם הערכים, להזכיר לו סדרי עדיפויות, לעמוד מול הכהן. הכהן, שזה עד אהרון הכהן, כן? הוא מבני אהרון הכהן. לעמוד מולו ולהתחייב בתחילת חייו של הילד הזה, מה אני רוצה יותר? מה הולך להיות סולם הערכים שמנחה אותי? ההסבר הזה של יוני לוי, הרב יוני לוי, ממש העיר את עיניי באשר למצווה הזו. אני מחכה כבר לפדיון הבן הבא שיזמינו אותי להסתכל על זה מהזווית הזאת. ואתמול, אפרופו סולם ערכים, פנה אליי אתמול אחרי הצהריים דורון איתך, הוא מנהל ישיבת ההסדר בן האריה, שם למד החייל סמל לוויתר יוספי, שכאמור נהרג השבוע באסון, בסחף, בניווט, באימון שהיה להם בנחל בצפון. ודורון איתך כותב לי, תראי איזה סולם ערכים. הוא שולח לי את ההתכתבויות האחרונות שלו עם אביתר בתקופה האחרונה. שוב, הבחור כבר בצבא, אבל הלב שלו בישיבה, והוא מראה לי פה התכתבויות של שניהם. למשל, דורון, נסעתי הביתה. היו לי יומיים ממש טובים בישיבה. למדתי המון, קיבלתי המון, והביאו לי הרבה כוח להמשך. תודה רבה על האכפתיות, האהבה, הקבלת פנים, השמחה על השוקולדים. ממש כיף לדעת שיש מי שמחכה לך. זה מדצמבר 2018, ממש לפני כמה שבועות, התכתבות. הבחור בא, מתדלק יומיים בישיבה, יוצא. קודם הוא כותב לדורון, מה קורה? השבוע אני ברגילה. אז מה עושים ברגילה? מה הסיכוי שכבר היום בערב אני מגיע לישיבה, עד שלישי בערב, ללמוד מחר כל היום, ובצום כל היום? והוא כותב לו, דורון, ברור שתגיע. כלומר, הבחור מקבל רגילה, זה ערב עשרה בטבת, מסדר לעצמו את השבוע להגיע לישיבה. הוא מסיים שבת בישיבה וכותב, דורון, הרב משה, ראש הישיבה, תמיד אומר לנו להודות לקדוש ברוך הוא, להגיד פשוט תודה להשם על כל מה שהוא עושה לנו. אבל זה אותו רעיון גם לאנשים. תודה רבה לך על כל מה שאתה עושה בשבילנו. את כל הטוב והכיף והדברים היוצאים מן הכלל. דואג שיהיה לנו הכל בצורה הטובה ביותר. דואג שיהיה לנו שבחורף הקר הזה יהיה לנו חם ונעים. ועוד מיליון דברים שאתה עושה שאף אחד לא יודע. תודה רבה מכל הלב. מהי בית פי? שואלים את הבן אדם. מה אתה רוצה יותר? מה סולם הערכים שלך? וכותב לי דורון איתך, אני חושב שזה שיעור לכולנו באהבת תורה ובהכרת תודה. שני הדברים האלה, עובר על כל המסכים, שלח לי עוד צילומים. תודה, תורה, תודה. אני בא ללמוד, תודה רבה. רוצה לבוא ללמוד, מודה לך. זה סולם ערכים, שתורה ותודה זה בראש הסולם. מבינים פה מה היה סולם הערכים של, של לוויתר. זה בעצם שאלה שאנחנו נשאלים כל הזמן, מה אתה רוצה יותר? אני מזכירה לכם שעוד לא הגענו להר סיני, ועוד אפילו לא הגענו לים סוף. אנחנו בנקודה מאוד בראשיתית של הבריאה שלנו כאומה. עוד נקבל המון מצוות. אבל כבר ברגעי בראשית האלה, ארבעה דברים השם מנחיל לנו בלילה הנורא הזה. נורא תרתי משמע, נורא הוד, וגם נורא וקשה. השם נותן לנו שם את קידוש החודש, את קידוש ההתחדשות. הוא נותן לנו שם את ליל הסדר, לנצח, ואת כל המצוות שקשורות ביציאת מצרים. הוא נותן לנו את התפילין, את המלחמה נגד הטבע של החיים, כאיזה אלמנט פיזי, יחד עם כל המצוות הפיזיות. והוא נותן לנו את מצוות פדיון הבן, לזכור מה הערכים החשובים בחיינו, מה אנחנו רוצים יותר. אני מקווה שמהלילה ההיסטוריה הוא, ניקח בלילה הזה כמה מסרים לתוך החיים שלנו, נתראה בעזרת השם, אחרי אטלנטה, נתראה פה בירושלים, ביום רביעי הבא. תודה רבה רבה לכם ולהתראות, תודה רבה רבה. כיוון שיש פה מלא אורחים ששאלו, לא עוד אמריקה, זאת הדרך לקבל את השיעורים ואת כל התכנים, זה מופיע כעת על המסך, זאת הדרך להצטרף ולקבל את התכנים שלנו, להתראות, מי שצריך משהו מהדיוטי פרי שיעדכן, ומי שרוצה להתפלל ערבית עם אביחי, יעשה זאת, עם חתן יום ההולדת, יעשה זאת עכשיו ליד הבמה. תודה. אני שמחה